לא התחלנו עדיין את זה עליו. אין ישראל מגלים אלא בצדקה. שנאמר ושווה בצדקה, זה כמעט פסוק מפורש. ציון במשפט תתאדה ושווה בצדקה. לפדות את השווים מן הגולה אפשר בזה צדקה. אין ישראל מגלים אלא בצדקה. כסי כתיב צדק יפניו, צדק לפניו יהלך. פסוק בתהילים, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. צדק לפניו יהלך ואב אל אלימי מר ילך. אם אומרים יהלך במקום ילך, רוצים להגיד בזה משהו. זה לא הסגנון המצוי. העניין על פי מה שנאמר בפרק אחר בתהילים, לך אמר ליבי בקשו פניי. רש"י מסביר שם מה זה לך אמר ליבי. הלב שלי אומר לך, תבקשו את הפנים שלי. זה תחביר קשה, זה לא מסתדר. הלב שלי אומר לך, פתאום הוא עובר ללשון רבים, ותבקשו את הפנים שלי. איזה אמירה הזאת. אז רש"י אומר שלך זה בעבורך, בגללך. זה נקרא לך. יש בתנ"ך דברים כאלה. בגללך אומר לי הלב, או בשליחותך. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר בשליחותך, הלב שלי מדבר בשליחותך. יש שליח, לקדוש ברוך הוא יש שליח. מה השליח? הלב שלנו. הלב פונה אליי ואומר בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא מבקש שנבקש אותו, שנחפש אותו. יש איזה הרבה משלים מאבא שרוצה לבדוק אם הבן שלו מספיק חכם. אז הוא מתחבא והוא צופה, הוא עומד על ענפים של עץ והוא רואה איך הילד מתנהג מתי שהוא איננו. אם הוא מחפש את האבא או שאחרי 5 דקות הוא הולך למשחקים ושוכח את האבא. זה נקרא בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא מבקש. מה אנחנו עושים? אנחנו באמת נענים לקריאה ואומרים את פניך אבקש. אבל למה כתוב את פניך השם אבקש? הסוף של הפסוק שלא מעתיק אותו, את פניך השם אבקש. אם בקשו פניי מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז את פניך אבקש. מדברים על אותו נושא. בשביל זה הוא מסביר כאן קצת אחרת. הוא אומר לך, זה לא ממש בשליחותך, אלא בגללך. כן? בגללך, בגלל התורה שנתת, בגלל השפע שאתה נותן לנו, אז אמר ליבי, הלב שלי אומר, בקשו פניי, הלב מדבר על עצמו, לא על הקדוש ברוך הוא. הלב פונה אל ההכרה ואומר, תבקשי אותי, תחפשי אותי, את הלב. ואז אנחנו נענים לקריאה, אבל איך? בזה שאנחנו מבקשים את השם. כי אי אפשר למצוא את הלב אם לא, כמו שהפרק מתחיל, לדוד, השם אורי. קודם כל אני צריך למצוא את השם, ואז יש לי אור. ואז אני יכול לחפש את הלב שלי ואני יכול לחפש את הפנימיות שלי ואת הכל. יש גם דרך הפוכה. יש הרבה אנשים שמחפשים את הפנימיות שלהם ודרך זה מגיעים לקדוש ברוך הוא. זה דרך נכונה, זה דרך טובה. אבל הדרך האמיתית, הדרך הראשית, זה לחפש את הקדוש ברוך הוא. אולי נדבר בהמשך מה המשמעות של זה. לחפש את הקדוש ברוך הוא ולאורו לחפש את הלב, עם האור שלו. מה פירוש באמת לחפש את הקדוש ברוך הוא? מה המשמעות? כי בלחפש את הלב זה חרב פיפיות. יש לנו שתי לבבות. בכל לבביך, שני יצריך. יש לנו לב אחד שהוא עובד על התניה מקטנות, והתניה הזאת מקטנות אומרת שאני אעשה מה שאני רוצה ואני צריך להרגיש חשוב, ואם אני לא מרגיש חשוב אין לי כוח לעשות שום דבר, ואם מישהו אומר לי מה לעשות אני מתעצבן ואני נכנס למתח, ואם אומרים לי דיבור כזה שבן אדם צריך להיות מרוכז ולזכור את השם כל היום, אז אנחנו נכנס לעוד יותר מתח. זה לא מביא לי שמחה בכלל. זה לב אחד שיש לי. יש לב אחר שהרבה יותר עמוק, שהוא משוחרר מכל ההתניות האלה, וכל מיני חיבורים בנפש. תפסנו הרבה הברגות עקומות, שזה לא מחובר וזה לא זז נכון. הנכון בחיבור בנפש זה שאני יכול להרגיש את עצמי שמח וטוב לב גם מתי שאני בכלל לא חשוב. סיפרתי לכם פעם את הסיפור עם הבדואי עם הברז, שסיפרתי פעם, שהוא זה שכן שלי לשעבר סיפר לי את זה, לא יודעת כמה זה סיפור משל, אבל זה היו דברים כאלה בערך. הוא מגיע, הבדואי מבר יהודה מגיע לירושלים בשנות ה-30, אני יודע מתי, לפני, מגיע והוא רואה ברז בחנות חומרי בניין, הוא רואה ברז בצוגה, במחירה. הוא שואל מה זה, אז אמרו לו שיוצא מזה מים, איך יוצא מזה מים? אז מראים לו, מתחסים אותו לחדר בפנים, יש שם שירותים, יש שם ברז, נטילת ידיים, פותחים לו את הברז, הוא רואה שיוצא מזה מים. יפה? אם זה מחובר יוצא מזה מים, אז הוא קונה את זה ושם אצלו באוהל. ואחרי שבוע, שבועיים, הוא בא עוד פעם לעיר, אז הוא מחליף, הוא בא להחליף. הברז מקולקל, לא יוצא מזה מים. זה לא הסיפור של הבדואי, הסיפור הזה זה סיפור שלי ושלך, של כל אחד. אם אנחנו לא מחוברים, אז יש לנו המון חשיבות, אבל זה חשיבות להיות בצוגה.
אנחנו בדואים.
אנחנו לא, אנחנו בחלון ראווה. הברז הלא מחובר נמצא בחלון ראווה, וכל הערך שלו שיגידו איזה יופי הוא. אבל משהו אמיתי הוא לא. משהו אמיתי הוא מתחיל להיות כשהוא מחובר. וכשהוא מחובר הוא לא צריך להיות כל כך יפה שיגידו איזה יופי הוא. הוא לא צריך לתפוס כל כך הרבה מרכזיות. הוא יכול להיות אחד מ-30 ברזים. לא משנה, אבל ברגע שאני משתמש בו, אז זה נותן לי את אחד הדברים הכי יקרים שיש לבן אדם בעולם. הדבר השני, אחרי חמצן, זה מים. כן? בלי מים אישו להתקיים. עכשיו, אם ניכנס לתוך הראש של הברז, אז הברז בצוגה הוא צריך להיות חשוב. אם הוא לא חשוב בין עצמו, אין לו כוח לעשות שום דבר. הוא לא, אין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו כלום. אבל הברז שמשרת בנאמנות את הקהל והוא מחובר, עובר דרכו מים, כולם שמחים איתו, הוא לא צריך להרגיש חשוב בשביל להיות שמח. עכשיו, אם נשליך את זה על החיים שלנו, זה שטות, זה אנדרסון, זה ייכנס לתוך ראש של ברז. מי שזוכר את האגדות של אנדרסון, חייל הבדים, זה ייכנס לתוך ראש של צעצועים. אבל להיכנס לתוך הראש שלנו, אנחנו יכולים. בתוכנו יש נקודה כזאת, שאם שואלים אותנו באמת, למה זה מרגיז אותך שאומרים לך מה לעשות? כי זה כניעה. למה כניעה מרגיז אותך? כי אני פחות חשוב. ולמה אתה כל כך, למה זה כל כך חיוני להרגיש חשוב? כי אחרת אני עצור. כן, אבל בקיצור, בסוף בסוף, אם בן אדם חושב עד הסוף, אז הוא מגיע לכתבי אריזה, הוא מגיע לצמצום הראשון, הוא מגיע לזה שהקדוש ברוך הוא עשה, העלים את האור שלו, ואנחנו מרגישים את עצמנו נפרדים, ומכל האנרגיה הוא בנו. אז ברגע שמורידים לנו את החשיבות שלנו, אין לנו אנרגיה. אבל ברגע שמקור האנרגיה זה השם יתברך, אז אנחנו לא חייבים, אנחנו ברז מחובר, אנחנו לא חייבים להרגיש חשוב כדי להיות שמח, כדי לזרום. ברז מחובר, זורם.
ומה עם החשיבות של החלק אלו כמימה שבספר?
נכון, אז החשיבות שלו זה בגלל, איך אמר רבי מיכל מזלוטשב, אמר פעם, הוא רצה להגיד תורה ולא הסתיימים, הוא אמר שיש עולם למעלה שכל יום נותנים, כל יום אומרים תורה בשם מישהו, בשם מישהו משניים, אחד משניים, פעם בשם אבא שלי, פעם בשמי, פעם בשם אבא שלי בגלל שהוא זכה להוליד בן כמוני, ופעם בשמי שזכיתי להיוולד לכזה אבא. החלק אלוקה, המעלה שלו זה האלוקה, לא הוא. אז ממילא, המעלה שלו זה החיבור, המחובר לטהור, טהור. נשמה שנתת בי טהורה. לא נשמה, נשמה טהורה נתת בי, אלא נתת בי ולכן היא טהורה, לכן אף אחד לא יכול לפגום בה גם, בפנימיות, בכי פנימיות. עכשיו, מה יוצא מכל זה? יוצא שאם אני מחפש את הלב שלי, אני יכול להגיע שם ללב המחובר וללב שעומד בחלום ראווה, כמו לברז. אני, אם ניקח את האנלוגיה של הברז ללב, אז צריך הרבה סייעתא דשמיא כשמחפשים את ה... אבל אם מחפשים את הקדוש ברוך הוא כשמחפשים את הלב, אז מגיעים ללב האמיתי. שזה הפרק מתחיל, הפרק חבדיים בתהילים, הוא מתחיל לדוד השם אורי, ולא רק השם אורי אלא גם השם ישעי, הוא נותן לי את הכוח לחפש, ולכן ממי יירא. ואז אני לא מפחד, ממה אני לא מפחד? אני לא מפחד מהתחליף, אני לא מפחד מהטעות, כי אני מחובר למקור, אני מחובר לאורגינל, אני לא מפחד שהזיוף יעבוד עליי. ובהמשך הוא אומר, לך אמר ליבי, בגלל האור שלך, הלב שלי מחובר לאור שלך. אז הוא פונה אליי ואומר, תחפש אותי, כי בלב יש עומק ועוד עומק ועוד עומק, לאן שהגענו יש מחר לחפש עוד יותר. אז מה אני עושה? אני את פניך השם אבקש, כדי למצוא את הלב. אני עוד פעם משתמש בהשם אורי, באור של השם יתברך, כי ככה אני אמצא את הלב הנכון. אם אני אחפש בחושך, אני אגיע ללב הקליפתי, כמו שאומרים. אז זה פחות או יותר ההקדמה של האיגרת הזאת. פירוש, בקשו פנימיות הלב. בקשו פניי זה בקשו פנימיות הלב, והתשובה על זה שכדי למצוא את פנימיות הלב, צריך את האור של השם. אז הוא מסביר, מה העניין של פנימיות הלב? למה צריך לחפש את זה? כי הנה בלב יסוד האש האלוקית שבלב יש בית בחינות, בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. חיצוניות הלב היא התלהבות המתלהבת מבחינת הבינה והדעת בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, להתבונן בגדולתו ולהוליד מתבונה זו אהבה עזה כרשפי אש. ולמרות שזאת אהבה כרשפי אש, ויכול להיות שאם נסתכל בעין פשוטה, לא נוכל לתת כמות לאהבה הזאת, היא תשרוף אותנו. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד חזק. אף על פי כן, זה עדיין רק החיצוניות. מדוע? כי זה בא מהשכל. פנימיות הלב לא צריכה לבוא מהשכל. פנימיות הלב שורה היחידה שבנפש. לא צריך לעורר אותה עם השכל. ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ואום כדלי בה, שלמעלה, שהיא למעלה מעלה מבחינת הדעת והתבונה, שיוכל האדם להתבונן בליבו בגדולת השם. זה הרבה יותר גבוה. החיבור שם הוא חיבור מסוג אחר לגמרי. יש להבין ויש לחוות. יש הסיפור הידוע על המגיד, כשהגיע לבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב כיבד אותו שיקרא קטע בספר קבלה, אני לא זוכר אם זה היה עץ חיים או שזה היה זוהר, אני חושב שזה היה עץ חיים. זה הקטע שמופיעים בו שמות של מלאכים, והמגיד קרא את הקטע והסביר אותו. המגיד היה גאון הגאונים עוד לפני שהכיר את הבעל שם טוב. אומרים שגם היה מבוגר מהבעל שם טוב בגיל, אני לא יודע, אבל כל פנים היה גאון עצום. והוא הסביר כי יד השם הטובה עליו, והבעל שם טוב אמר לא, זה לא פשט. אז הוא קרא, הסתכל עוד פעם ואמר לא, זה ככה יוצא לי הפירוש, אם אתה יודע הפירוש יותר טוב תגיד אתה. אז הבעל שם טוב לקח את הספר, התחיל לקרוא, ואז כל המלאכים שהיו מוזכרים בקטע הופיעו מנגד עיניהם, פשוט פגשו אותם בצורה בלתי אמצעית. ואחרי זה הוא אמר לו, ללמוד אתה לומד נכון, אבל הלימוד שלך, אחרי זה הוא אמר, ללמוד אתה לומד נכון, אבל הלימוד שלך הוא בלי חיות. מה זה אומר? זה אומר, זה עניין של חיצוניות ופנימיות. למרות שהכל היה פנימיות, כל הלימוד שם היה פנימיות, אבל יש את הדיבורים, את השכל, לדבר אודות משהו, ויש לחוות משהו. כמו שיתנו לאמא, היא אוהבת את הילד שלה, אז יתנו לה איזו הרצאה ארוכה על אהבת ילדים. יקחו לה את הילד, יתנו לה הרצאה גדולה על איך צריך לאהוב ילדים. אז תעזבו את ההרצאה, תנו לי את הילד, אני אוהבת אותה כבר. לא צריך את ההרצאה שלכם. זה עוד הרבה יותר. הפנימיות הלב של היהודי, פנימיות הלב של היהודי, הוא קשורה לקדוש ברוך הוא ככה. בלי כל העניינים האחרים. ובאמת, זה באמת אינסופי. ההתלהבות והקשר שיש בפנימיות הלב זה אינסוף. אם זה מתגלה, אז צריך לצמצם את זה, אחרת זה יכול לפרק את הבן אדם. וכמו שכתוב, עם העמקים קראתיך השם מעומקא דליבה. הדבר מה שיכול לצאת מזה זה צעקה גדולה, אבל את היום יום זה לא יכול להנהיג. ועל דרך משל, כמו במילה דאלמה, לפעמים יש עניין גדול מאוד מאוד שכל חיות האדם תלוי בו ונוגע עד נקודת פנימיות הלב. פה הוא מדבר על הלב של הנפש הבעמית, אבל זה נוגע עד נקודת פנימיות הלב ועד בכלל, וגורם לו לפעמים לעשות מעשים או לדבר דברים שלא בדעת כלל. בסיפור על הברגר והעני, מי שזוכר, שזה באמת היה שיגעון. הוא שאל את המקום שגר הגנרל, הוא נכנס אליו הביתה, והוא הוציא אותה מהשבי, בלי לדבר עם אף אחד. כן? וכתוב שם בסיפור, כתוב בסוגריים, כתוב, באמת היה שיגעון. זה ככה מתפקד בן אדם שמתגלה פנימיות הלב. ודאי שההנהגה היומיומית לא יכולה להיות ככה. אף על פי כן, הלב צועק בתוכנו, והוא אומר שנחפש את הנקודה הזאת, למרות שהנקודה הזאת בחיי היום יום יכול להיות שתפריע לנו, היא לא תעזור לנו. אבל אם אף פעם עוד לא פגשנו אותה, אז חסר לנו, אנחנו עוד מרובעים. אנחנו צריכים פעם אחת לפגוש אותה, וכל פעם שיש לנו את הפוטנציאל להגיע לנקודה יותר עמוקה, אנחנו חייבים פעם אחת לפגוש אותה. או כמו בימים נוראים, בראש השנה, ביום כיפור, יש זמנים כאלה, או בשמחת תורה, יש זמנים שזה חייב להתגלות, וזה מה שהרושם שזה נשאר אחר כך כל השנה, וזה מה שמכוון אותנו.
יש לנו בחירה לגלות את זה?
בעמוד הבא הוא מדבר על זה. הוא שואל שאלה נורא פשוטה, הוא שואל למה אין את זה כמעט לאף אחד. ברובה דרובה, דאלמה, לא פגשו את הנקודה, פגשו נקודות טובות הרבה, אבל את הנקודה הזאת, רובה דאלמה לא פגשו.
נפש.
צריך גורם מזמן חיצוני שיעורר את זה. אבל מה איתנו? הוא שואל את זה. הרבה פעמים יש דבר כזה שצריך לעשות עבודה אחרת, שכאילו לא רואים את הקשר, והיא לא מביאה את זה, אבל בלעדיה אי אפשר להגיע לזה. ולהוריד איזה מחסום.
ואת מניעת כלים.
מה?
מניעת כלים.
זה, אם שייך לדבר על כלים, אז יכול להיות שזה בניית כלים. אבל יכול להיות שכאן אפילו אי אפשר לדבר על כלים. אפשר לדבר, זה מין אמת שאולי אנחנו פוחדים ממנה, ולכן היא לא יכולה להתגלות. אנחנו צריכים לקלף את הפחד. אנחנו נראה את זה בהמשך, אני לא... לא רוצה עכשיו להיכנס לזה בגלל שזה כתוב בפנים ברכות. וזה לעומת זה, ככה הוא ממש בעבודה שבלב. ראינו לפי שבחינת נקודת פנימיות הלב היא למעלה מבחינת הדעת, המתפשט ומתלבש במידות שנולדו מחוכמה בין הדעת כנודע. כך כתוב בספר יצירה. כתוב, הספר יצירה לא מדבר על המידות, וכמעט... הוא מדבר על הספירות הרבה, אבל הוא מדבר בעיקר על האותיות. והוא מדבר שהאותיות א' ב' מתחלקות לשלוש אימות, לשבע כפולות וי' ב' פשוטות. יש שם מפרשים הרבה, כל פנים מה שכתוב שם בתוך הספר יצירה, שא' מ' ש' זה שלוש אימות, ובגד בגד כפת, פה אמורה לדקדוק, בגד כפת ביחד עם ריש, שריש לא מקבל דגש בכלל, אבל יש בתנ"ך כמה פעמים דגש בתוך ריש בתור יוצא מן הכלל, וזה לא דגש חזק, כי ריש לא מקבל דגש בשום אופן, אז מצרפים אותו לדגש הקל, אז יוצא בגד כפרת, זה שבע אותיות, זה השבע שבהם אפשר לשים דגש, אפשר להוריד את הדגש, ופלא איך הריש נכנס ישר, והי"ב פשוטות זה כל יתר האותיות. והי"ב פשוטות האלה הוא מסדר אותם לפי סדר החודשים ולפי סדר השבטים ולפי סדר עברי הגוף וכולו וכולו, ולפי המזלות, יש י"ב מזלות. אבל מה זה השלוש והשבע? אז המקובלים אומרים שהשלוש והשבע זה עשרת הספירות. א' מ' ש' זה חוכמה בינה דעת או כתר חוכמה בינה, והשבע כפולות זה המידות. למה שבע כפולות זה המידות? כי יכול, במידות יכול להיות דגש ורפה, יכול להיות מידות כמו מידות של עולם התוהו, שזה מידות עם דגש, עניים לוך, זה מידות שאנחנו לא, הן לא תחת בקרה, ואם זה לא בקדושה זה קלקול גדול. ויש מידות רפות, זה מידות שהן מתוקנות, שהן תחת בקרה, וצריך להעריך בזה יותר, להסביר את זה יותר, אבל אולי נגיע לזה בין כה וכה בסוף. מה המשמעות? איזה מין בקרה אפשר לשים על המידות ולא להפוך להיות אבן שלא להרגיש? בן אדם צריך להרגיש. אם בן אדם לא מרגיש ולא נפגע, אז הוא גם פוגע, כי הוא לא מרגיש, אין לו רגישות. אז אם לא פוגעים בי, אז אני משתמש באותה הנהגה לאחרים, ואני פוגע בהם, ואני לא יודע שזה פוגע, כי אני לא מרגיש נפגע אם עושים לי את זה. צריך להיות רגיש, ואף על פי כן להחזיק את המידות תחת בקרה. זה גבול מאוד דק, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל על כל פנים, זה השלוש ראשונות והשבע, וכתוב שם שהשלוש ראשונות הם נקראים אימהות. זאת אומרת שהם התולדה של השבע. באיזה אופן הם תולדה של השבע? נדבר גם הרבה על החושים בהמשך, בספר יצירה. אם דברים שאנחנו רואים בעיניים, אז החושים מגרים לנו את הרגש. אני רואה דבר יפה, זה גם לא לגמרי נכון. מה שאני אומר עכשיו הוא נכון בעולם שלנו, שאנחנו לא מתוקנים. אני רואה דבר יפה, דבר רע, אני לא יכול להתנתק ממנו. אני רואה דבר מכוער, אני לא יכול להמשיך להסתכל עליו, אפילו רגע אני מסובב את הפנים. כן? זה לא... החוסר יכולת להתנתק והחוסר יכולת להמשיך להסתכל היא חיסרון. אבל ככה זה נראה לנו, שזה החושים תופסים לנו את הרגשות. אבל יש דברים שאי אפשר לראות. אי אפשר לראות. אם יבוא חבר ויעשה לי את הטובות הכי גדולות בעולם, הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו לפני. אבל פיקן, ברגע שאני נזכר בו, אני נזכר שאני אוהב אותו. לפני זה לא אהבתי אותו. מה פה? פה זה לא בגלל שהוא נראה אחרת. במוח, אני מבין משהו, נפל לי איזה אסימון, שזה גורם לי לאהוב אותו. בדרך כלל כל העניין הרוחני הוא קשור, ההתחלה שלו, הגישה הפשוטה לעולם הרוחני זה דרך המוח. הגישה הפשוטה לעולם הפיזי זה דרך החושים. קר לי, חם לי, נעים לי, כל הדברים האלה. הגישה הפשוטה לעולם הרוחני, קשה להיכנס לעולם הרוחני ישר עם הלב. לפעמים זה מתחברים ישר עם הלב, וכאן כל הנושא זה למה אנחנו לא יכולים להתחבר ישר עם הלב, למה צריך ללכת דווקא עם המוח. מה הזכות של אלה שיכולים להתחבר ישר עם הלב? מה הם עשו? מה הסוד שלהם?
ניגון.
מה?
ניגון.
ניגון, נכון, 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 אבל זה עובר דרך האוזן. ניגון, ניגון, אבל זה עובר דרך האוזן. אבל לא מה שעובר דרך האוזן מאיר את הלב. מה שמאיר את הלב זה משהו אחר, לא בדיוק הטכני מה שעובר דרך האוזן. אבל אף על פי כן, יש בזה משהו. אז המידות נולדו מחוכמה בין הדעת, מהמוח, ובעיקר על ידי הדעת. הדעת מחבר את הלב אל המוח, אחרת זה יכול להישאר מנוכר ואקדמי. כן, אם אני חוקר איזה חרק, אז זה לא אומר שאני מתחיל לאהוב אותו בגלל שאני חוקר אותו. אני חוקר אותו לצורך לכתוב עליו מחקר. אז כדי שזה לא יישאר אקדמי, זה צריך לעבור דרך הדעת, צריך להיות מחובר לנושא שאני מתבונן בו. אבל נקודת פנימיות הלב היא למעלה מן הדעת, היא לא מגיעה מן הדעת. רק היא בחינת הערת חוכמה עליונה שלמעלה מהבינה והדעת. ופה אנחנו נכנסים לעוד שפה. מי שלומד חסידות, בפרט חסידות חב"ד, בדרך כלל לא נחשף לשפה הזאת, הוא משתמש בשפה אחרת. בכלל השפה שלו במכתבים ובעוד כמה ספרים בודדים היא לא דומה לשפה שלו בכתיבה הרגילה שלו. כאן הוא מציג את החוכמה ואת הבינה. הרי קודם, יש כאן סתירה גלויה, קודם הוא אמר שהמידות באים מחוכמה בינה דעת, הסתכלו את הראשי תיבות, כתוב שם חב"ד. ומיד אחרי זה הוא אומר, לא, הפנימיות הלב לא באה מחוכמה בינה דעת, אלא היא באה מהחוכמה. אבל אתה שלמת גם את החוכמה. אז יש כאן שתי חוכמות, יש חוכמה שהיא חלק מהסט הזה של חוכמה בינה דעת, שהחוכמה הזאת היא חלק מהמוח שלנו. אבל יש עוד משהו שנקרא חוכמה, שזה לא הכוח של החוכמה, אלא זה, איך אפשר לומר, זה כיוון שונה. את כל העולמות, את הכל מה שיש, יש אופן אחד שאם רוצים להסביר את כל הבריאה, מסבירים את זה על ידי זה שמחלקים את זה לשניים, לחוכמה ולבינה. בדרך כלל החלוקה היא תמיד מינימום לשלוש. אבל בחלוקה הזאת, זה באמת יוצא מן הכלל, בחלוקה הזאת מחלקים את הכל לשניים, באופן כללי האינסוף נקרא בשפה הזאת חוכמה. לא בגלל שזה חוכמה, אלא בגלל הנוטריקון של כוח מה. זה משהו, זה כמו מה, כמו שאומרים, מה חמית, מה פשפשת, מה מצאת, מה ידעת. בהקדמה של ספר הזוהר הוא מדבר על זה, שבן אדם שמגיע, נוגע בקדושה, זה כל הראשון שהוא שומע, זה כאילו, מה אתה שווים? אז זה כינוי, זה הכוח שמשדר את המה, זה בעצם הכינוי של האינסוף. זה בגדול, זה האור שלפני הצמצום, אחר כך בתוך ההשתלשלות, זה איפה שיש כתר, איפה שיש איזה משהו שנוגע באינסוף, אז זה הכל חוכמה. זה העדן, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, הנהר זה הבינה, הגן זה המלכות, העדן זה החוכמה. אבל על העדן כתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כך כתוב בגמרא. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לגן, אבל עדן, עין לא ראתה אלוקים זולתך. מתי זה יתגלה? בתחיית המתים. בתחיית המתים תתגלה החוכמה הזאת. ואיך כתוב בפסוק על תחיית המתים? ונגלה כבוד השם. או כתוב, ולא יכנף עוד מורך. ורש"י מסביר, מורך זה הקדוש ברוך הוא, המלמדך להועיל, ולא יכנף, הוא לא יתכסה ממך בכנף ולבוש. ככה רש"י מסביר שם. מה פירוש שלא יתכסה בכנף ולבוש? כל היתר, חוץ מהחוכמה הזאת, זה הכל לבושים. הצד השני של המציאות זה הבינה. בינה זה אומר מבנה, ומבנה אומר חלקים, וחלקים אומר דרגות. זה כל מה ששייך לגבול או לאיזושהי תפיסה, הכל נקרא בשם בינה. זה עוד עניין. עכשיו, בתוך האדם יש נקודה של חוכמה. זה מה שאתה הזכרת קודם, מסירות נפש. בחלק הראשון של התניה הוא אומר שמתי שיהודי מוסר את נפשו על קידוש השם, החוכמה התגלתה. מה זה חוכמה התגלתה? היחידה התגלתה. כך כתוב בכל הספרים, הוא בעצמו מסביר את זה במקומות אחרים. אבל בשפה הזאת קוראים לכל מה ששייך ליחידה וליחיד, לכל זה קוראים חוכמה. מאוד נדיר שמשתמשים בזה, בדרך כלל בלקסיקון החבדי זה לא מופיע. אבל פה הוא משתמש בזה, בהדיה, ממש במפורש.
חוכמה עליונה.
זה סוג של השם בחוכמה. זה אפילו אי אפשר לקרוא לזה כלי, אפשר לקרוא לזה תנועה, התגלות. זה לא כלי, זה כיוון. זה כיוון שהמשמעות של הכיוון זה לגלות ולספר לכולם שהוא לבדו ואין זולתו. יש את זה בתניה פעם אחת בהערה בשם המאגיד, שם המאגיד ממזריץ', וזה בפרק למדי. כתוב שם כך, הוא קורא לזה ספירת החוכמה, אבל מיד רואים שזה, שהוא ממשיך לדבר, אז רואים, וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום, זה המאגיד ממזריץ', פירוש וטעם למה שכתוב בעץ חיים, שאור אין סוף ברוך הוא אינו מתייחד, לא כתוב מתלבש, הוא מתייחד, אפילו בעולם האצילות. עולם האצילות זה עולם האחדות, שמה אין פרטיות, הכל זה המידות של השם, זה החוכמה של השם, הכל של השם, אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו תחילה בספירת חוכמה. הפלא הוא שתמיד הוא כותב ספירת החוכמה, ופה הוא כותב ספירת חוכמה. זה לא החוכמה הידועה שמדברים עליה בכל מקום. יש איזו ספירה שנקראת חוכמה, והיינו, מה אמר על זה המאגיד? שאין סוף ברוך הוא אחד האמת, שהוא לבדו ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה הוא לבדו ואין זולתו. ואותו דבר בתורה שבעל פה של החסידות, חסידים אמרו תמיד, אמרו את זה ביידיש, זה לא דבר שכתוב. מה זה נשמה? נשמה זה שהקדוש ברוך הוא באופן הברור ביותר נמצא, וחוץ ממנו שום דבר באופן הברור ביותר לא נמצא. ככה אמרו, זה נשמה. הוא לבדו ואין זולתו, אבל הם לא אמרו שנשמה זה התחושה שהשם נמצא וחוץ ממנו שום נמצא. לא דיברו על תחושה, הם אמרו שנשמה זה זה. מה הנשמה מגלה לנו? מה האמירה של הנשמה? מה זה נשמה? הוא לבדו ואין זולתו. זה נקרא חוכמה, וזה נמצא בפנימיות הלב, ולפי זה אפשר להבין, בתורה ממצאת, בליקוטי מאורן, כתוב, אור להביות של איש הישראלי הוא אין סוף. ואת כל אותם ביטויים שכתוב בעץ חיים של הרבי חיים ויטל, על אור אין סוף, כתוב שם, הוא מזכיר את רב חיים ויטל. הוא אומר כשם, הוא מזכיר שם על אור הלהביות של איש הישראלי, מה שיש לו בתוך הלב, את כל הסוד של הצמצום הראשון הוא מזכיר על, על האור שיש בתוך הלב של היהודי. מה זה אומר? שהאור שיש בלב של היהודי הוא סך הכל מייצג את האור הסוף. הוא לא משהו אחר. כמו שכתוב השם בחוכמה, והיא היא בחינת ניצוץ אלוקות שבכל נפש מישראל. לזה קוראים ניצוץ אלוקות. קוראים לזה ניצוץ כי אנחנו תופסים את זה כדבר קטן ונעלם, אבל בעצם זה דבר ענק, זה יותר גדול מכל הנפש. ומה שאין כל אדם זוכה למדרגה הזו, לעבודה שבלב מאום כדליבה בבחינת פנימיות. אם זה מדרגה כזאת, אז יש את זה ממש לכל אחד. להפך, מדרגות שרוכשים אותם על ידי הגיעה, על ידי התבוננות, אז אני התבוננתי ואתה לא התבוננת, אז אני קיבלתי ואתה לא קיבלת, או להפך. אבל מדרגה כזאת שבאה מעצם היותי יהודי, אז היא צריכה להעיר לכולם. אז למה זה לא מעיר לכולם? שאלה גדולה. היינו לפי שבחינה זו היא אצלו בבחינת גלות ושביעה. הפנימיות הלב יכולה להיות אצל יהודי בגלות, בשבי. והיא בחינת גלות השכינה ממש. עוד פעם חוזרים לאותו רעיון, להיות שזה רק מייצג של האינסוף, אז הגלות של הנקודה הזאת היא גלות של השם יתברך. כי היא בחינת ניצוץ אלוקות, השכינה היא בחינת ניצוץ אלוקות שבנפשו האלוקית. מסיבת הגלות, אנחנו יודעים מה סיבת הגלות. חטאנו, אבינו, פשענו, גלינו. זה לא סוד. כאן הוא מוסיף עוד יותר, מהי סיבת גלות השכינה? מאמר רבותינו זכרונם לברכה, גלו לבבל שכינה עמהם. אנחנו נראה שבסוף, נראה שיש בזה שני פירושים כותביים בגלו לבבל שכינה עמהם. איך מסבירים בדרך כלל גלו לבבל שכינה עמהם? שהשכינה שומרת עלינו, שלא נלך לאיבוד בבבל. ככה חז"ל מספרים שירמיהו יש לו התלבטות. אני חושב שזה פרק, לא, זה פרק זה ברמיון, אני לא זוכר, בלמידי משהו. יש לו התלבטות אם לרדת עם ישראל לבבל או להישאר בארץ. ובפסוק זה מסופר כאילו שנבוזרדן אומר לו, פיתחתיך מן האזיקים, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה, אם אתה רוצה אתה יכול לבוא. אבל בעצם מתחבא שם במדרש דו שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, איפה שאתה תהיה אני לא אהיה. אם אתה הולך לבבל אז אני אשאר עם היהודים בארץ, כי אי אפשר להשאיר אותם בלי אף אחד. איפה שאתה, או שאתה פה ואני שם, או שאתה פה ואני שם. אז הוא אומר, יותר יהודים הולכים לבבל, פה נשארים דלת העם עם גדליה בן אחיקם, אז אני מעדיף להישאר איתם כדי שהשכינה תלך לבבל. אז שם המשמעות היא שהשכינה גולה לבבל לשמור על היהודים. ובאמת הייתה התעוררות של חזרה בתשובה כשהם הגיעו לבבל. הם היו הרבה יותר, בפרט בגלות של צדקיהו, שהם היו בעלי מדרגה יותר נמוכה מהגלות של האחים, אבל גם החזרה בתשובה שלהם הייתה יותר גדולה. והשכינה שרתה בהם. והיה שם את יחזקאל, היה שם נביא גם. אבל יש עוד פירוש גלו לבבל שכינה עמהם, זה פירוש קבלי, שזה בכלל לא מדובר דווקא על בבל. כל פעם שיהודי, מה זה בבל? כי שם בלל השם את שפת כל הארץ. בלבול. כל פעם שיהודי מבולבל, שהוא מתבלבל, ומדובר, לא מדובר על בלבול שבא בעל כוחו, כל פעם שהוא מתבלבל בבחירתו, ופה המקום באמת להסביר יותר מה הנקודה, אז כל פעם שהוא מתבלבל, אז הוא מוריד את השכינה איתו בגלות. וזה לא בשביל לשמור עליו, אלא הוא פשוט מוריד את השכינה בגלות. ניצוץ השכינה שיש בו בגלות. איך לא מתבלבלים? זה עבודה, איך לא להתבלבל. אנחנו מתבלבלים, הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד מבולבלים. הבלבול הראשי שלנו, היה לי מורה שהיה אומר, עליו השלום, רבי נחום גולדשמידט, מי שמע את השם הזה, היה יהודי בסדר גודל שלפני עוד 100 שנה אחורה. הוא אמר שכל הבלבולים באים מזה שאין הבחנה ברורה איפה יש לי בחירה ואיפה אין לי בחירה. מה? איפה אין לי? אם הייתי יודע את הטווח של הבחירה שלי, לא הייתי מתבלבל. וכל, אנחנו הרבה פעמים מאבדים את ההשתנות שמישהו לוחץ לנו על כפתור, מישהו דורך לנו על יבלת, כמו שקוראים לזה בעברית, מישהו פוגע בנו, מישהו זה, אנחנו, הוא הרגיז אותי, זה לא אני, כאילו אני זה מכשיר והוא הדליק אותי. אבל אתה בן אדם, וזה עבודה, זה עבודה מאוד, גם לא רק כועסים, גם עצובים, גם כן, כל מיני, כל המידות רעות שיש, הכל, כאילו אין שליטה, באמת, לכאורה, לבן אדם אין שליטה על הלב. יש לו שליטה על המעשים. אבל זה, וכתוב אפילו בספרי קודש, רק צדיקים ליבם ברשותם, כתוב בחז"ל. אבל שליטה על הלב יש בה שתי הבחנות. יש שליטה על הלב שיש רק לצדיקים, ויש שליטה על הלב שיש לכל יהודי, לכל אחד. ליהודי בטח. ודורשים את זה ממנו. רק בשביל זה צריך יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? פעם סיפרתי סיפור, הרבי מקוצק, כשהוא אמר פעם, שלא סיפרתי לכם את זה עוד אף פעם. רבי מקוצק אמר פעם, שמה זה חסיד? אמר חסיד זה כמו שאומרים, טיפוס כזה, שיכול מנטילת ידיים פשוטה לארוחה, הוא יכול להגיע לעבודת השם מילאית. באיזה אופן? זאת אומרת, הוא ניגש לשם למקום שיש מים, אז זה הברזים. הוא ניגש שם והוא ממלא נטלה בשביל לטול ידיים, אבל הוא הרי יודע מה שהוא עושה, הוא חסיד, הוא לא עושה דברים אוטומטית. וכשהוא לא עושה דברים אוטומטית, אז הוא שואל את עצמו, מה אני עושה עכשיו? הוא מקבל תשובה, אני נוטל ידיים. מדוע אני נוטל ידיים? כי אני הולך לאכול. למה לפני האוכל צריך לטול ידיים? כתוב בשולחן ערוך. למה שולחן ערוך מחייב אותי? כתוב בתורה, עשית כוחות אשר יורוך. למה תורה מחייבת אותי? כי השם נתן אותה. למה אני צריך לשמוע בכל השם? כי הוא ברא אותי, הוא מחייב אותי, הוא ברא את כל העולמות, ואני, יש לי את הזכות הכי גדולה שאני יכול לשמוע בקולו בכלל. אז נטילת ידיים פשוטה הביאה אותו למחשבות כאלה, שאצל מישהו אחר בקושי בתפילה הוא נזכר בדברים האלה. אבל מאיפה זה התחיל? זה, ביידיש היו קוראים, זה לא יידיש, זה מילים עבריות, אבל בסלנג היידישאי לסוג חשיבה כזאת היו קוראים יישוב הדעת. זה היה בשפת הדיבור, היו אומרים, עזוב אותי, אין לי עכשיו יישוב הדעת. אני לא יודע למה קוראים היום יישוב הדעת, אבל אצל חסידי ברסלב, להתבודדות היה עוד שם, היה עוד שם יישוב הדעת. ומספרים שרבי נחמן אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו, שיהיה לו התבודדות, ככה הוא אמר התבודדות שעה, הוא אמר שיהיה לך התבודדות שעתיים, ששעה אחת תשתוק ושעה אחת ידבר. מה זה יישוב הדעת הזה? יישוב הדעת הזה זה שבן אדם מסתכל ולא מסכים עם המובן מאליו. יש לנו המון דברים שהם כאילו, זה שאמרתי קודם, תפס מהברגה עקום בהרבה מקומות. כאילו זה ככה בגלל שזה ככה. מי קבע את כל המערכת סיבות ותוצאות? אנחנו מתייחסים לאיזושהי סיבה, נגיד, זה בגלל זה, בגלל זה, כאילו שכמו סיבה ותוצאה של שפשף גפור על הדופן של הקופסת גפורים, שהאש נדלקת. שם זה סיבה אמיתית, כן? עשו שם, שמו שם חומר כזה שמשפשפים את הגפור, זה נדלק, זה סיבה וזה תוצאה. אבל בכל ההתנהגות שלנו, הרבה פעמים הסיבה היא סיבה אחרת לגמרי. רואים אם סיבה אמיתית, אני יודע, זה מפריע לי, או אני לא יכול, או זה, כל מיני, כל הסיבות האלה, הרבה פעמים זה, אני רוצה להיות חשוב, אני רוצה להרגיש את אחרים תחתיי. אם נכנסים עמוק בפנים, מוצאים את הסיבות האמיתיות. ושם יש בחירה. שם יש בחירה. זאת אומרת, למרות שאני מרגיש כן נעים או לא נעים, ובדרך הטבע, אם אני מרגיש נעים, אני מיד הולך אחרי זה. אם אני מרגיש לא נעים, אני מיד מתרחק. זה תופס אצל בעלי חיים. דיברנו פעם על הנחש. מה שטוב זה מה שטעים. זה זהה לגמרי. אבל אצל בן אדם יש מערכת אחרת. הוא יכול להגיד לעצמו, יש לי עוד קריטריונים, חוץ מנעים ולא נעים. ואני לא חייב להשתמש דווקא בקריטריונים האלה. יש לי בחירה, אני יכול, יש לי ידית שאני יכול להעביר אותה לכל מיני מצבים. יש מצב עבודה, יש מצב נסיעה, יש כמו בטרקטור, כן? אני לא כל הזמן על אותו, אני לא כל הזמן באותו מצב. אם אני מחליט שכרגע נעים ולא נעים לא מעניין אותי, כמו בהרבה מצבים בחיים, נעים ולא נעים לא מעניין אותנו בכלל, אז אני משתחרר ואני יכול לבחור לעצמי איזה קריטריון אחר. וזה אפשר לעשות בתנאי שיש יישוב הדעת. ואז הבן אדם הוא לא מבולבל, לפחות במחשבה אולי, יכול להיות שבמעשה הוא לא מצליח. אבל במחשבה הוא יודע שהוא לא הצליח, הוא יודע שהוא יכל, הוא פספס. בכל הפחות זה. הוא לא מבולבל, הוא לא טועה, הוא לא חושב שהוא לא יכול. זה הסיפור הידוע על, בצבא תמיד אומרים, אין לא יכול, יש רק לא רוצה. פעם היו אומרים, אני לא יודע אם היום עוד אומרים את זה. אבל נכון, נכון, זה הקריטריון, זה לא חשבתי שצריך להגיד, זאת אומרת, זה הקריטריון שהוא שם במקום הקריטריון של נעים ולא נעים. יש לו בחירה לשים את זה, את פניך השם מבקש. בדיוק, זה בדיוק העניין. ואיך מספרים על התלמידה בעל שם טוב? פגש אותם גוי ברחוב, ביקש אותם לעזור לו לדחוף, להרים משהו, הם אמרו, אנחנו לא יכולים. אז הם אמרו לו, בשפה של הגויים שם, הם דיברו, אתה יכול, אתה רק לא רוצה. ככה הם אמרו לו, אתם יכולים, אתם רק לא רוצים. אז הם אמרו שזה היה בשבילם ספר מוסר. הם הבינו הרבה דברים בחיים, שהם אומרים שהם לא יכולים, באמת הם לא רוצים. אז זה נקרא שבן אדם גולה לבבל, שמשתבשת עליו דעתו, ואנחנו כולנו משובשים, כי התרגלנו. זה מה שבן אדם רגיל ללכת עקום, אז הוא חושב שהוא הולך ישר. יש לי תרגל פעם אלכסנדר, מכיר את זה. כשאנחנו מתרגלים למשהו, אז זה נראה לנו בסדר. מי שנמצא בסירה בנב ים ארבעה שבועות, ואחר כך הוא שם את הרגליים על קרקע מוצקת, אז הוא מרגיש נורא והיום. בדיוק כמו שבהתחלה, כשהוא היה בסירה, אז הוא הרגיש נורא והיום. אחר כך כשהוא עומד על קרקע מוצקת, פתאום כל העולם מתחיל להתנדנד לו. חסר מהנדנות. ההרגל יכול לשבש כל דבר. ואנחנו התרגלנו מהגן שעושים את הכל בשביל סוכריה, והכל צריך להיות נעים, והכל זה, וכל ההקשרים אצלנו הם לא נכונים. עכשיו, ברגע שבן אדם יכול לפרק את זה, זה נקרא שהוא גלו לבבל שכינה עמהם, היינו מפני שהלביש בחינת פנימיות נקודת לבבו בזה לעומת זה. הוא הכניס את כל, יש הרי אמרנו שגם בהנהגת העולם יש תשוקות שהן למעלה מהשכל. איפה הוא הכניס אותם? הכניס אותם בנעים, בתאווה, איך הוא קורא לזה? בלבושי, דיינו, בלבושים צועים, במי לדעלמה ותאוות עולם הזה. הנקרא בשם בבל, יכול להיות שצריך להיות הנקראים בשם בבל, אני לא יודע. והיא בחינת עורלה מכסה על הברית. המושג של ברית זה קשר. עורלה שמכסה על הברית, הוא מדבר כאן על עורלת הלב. עורלת הלב זה משהו שמכסה על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר נמצא בפנימיות, אז הוא מכסה את הפנימיות שלא יראו אותה. על הברית הוא נקודה פנימה, הפנימית שבלב, הוא נקודה הפנימית שבלב, ועל זה נאמר הוא מלטם את עורלת לבלכם. את העורלה הזאת אפשר להסיר. למרות שזה בלב, וליבנו לא ברשותנו, אבל העורלה היא ברשותנו להסיר אותה. את הבלבול אפשר להסיר. באיזה חלק לא ברשותנו? אצל צדיק עליון וקדוש יכול להיות שהוא יגיע לידי כך שזה לא ירגיש לו נעים לכתחילה. זה לא ברשותנו. אצלנו זה מרגיש נעים, אבל אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, זה לא הקריטוריון היחיד, יש לנו עוד אפשרויות. אני לא חייב תמיד להתחבר למה שנעים. אני לא תמיד צריך להיפרד ממה שנעים, אבל גם לא צריך תמיד להתחבר למה שנעים. יש עוד קריטוריונים. אבל אצל הצדיק יכול להיות שזה לכתחילה לא נעים לו, הוא מסתכל על זה בשוויון נפש מההתחלה, כאילו. זה כבר מדרגה, זה לא כל אחד, זה צדיקים ליבה ברשותם. זה כמו אותם צדיקים שיכלו לסלק שמיעה מהאוזן, זוכרים את הסיפור? היה לא מזמן היום הולדת שלו, בחף חשבן, האדמו"ר הרש"ב. הוא היה דורש בביתו, באיזה חדר גדול שבאים הרבה אנשים לשמוע, והיה פעם סיפור שבחדר סמוך ילדים עשו רעש. אז הוא סילק את השמיעה מהאוזן שפנתה לחדר ההוא. ככה. אחר כך הוא שכח. אז הוא הלך לרופא. רופאים של פעם היו מתחקרים, לא היו נותנים תרופות, היו שואלים, אז התחיל לשאול אותו ממתי, אז הוא חייך, הוא אמר, לא צריך אותך, זה בסדר. אז מי שבמדרגה כזאת, כמו אברהם אבינו שכבש רחמיו, הוא נמצא במקום כל כך גבוה שהוא שולט על מערכת שהיא אצלנו לא ברת שליטה. זה צדיקים ליבם ברשותם, שלא מתחיל בכלל הסיפור, אבל אצלנו ודאי שהסיפור מתחיל. היצר הרע יושב בלב, הוא כל הזמן מראה לנו את הגלריה שלו, ואנחנו רואים ואנחנו נהנים או מצטערים, אבל זה לא תופס אותנו. יש עניין בחסידות שנקרא תפיסה, כתוב שתפיסה זה יותר חזק מאשר התלבשות. להתלבש זה לעשות משהו, לא להתלבש במשהו זה להשפיע עם הנוכחות, זה נקרא להשפיע בלי. להתלבש זה לדבר, לעשות, להזיז, ולהתאפס זה כבר להיכנס לבית השוח. זה כבר להתלבש בצורה כזאת שכבר אי אפשר להתפשט חזרה. זה להתאפס שם. על זה יש לנו בחירה. על עצם ההתלבשות בענייני העולם אין לנו בחירה. אנחנו לא יכולים לחיות מהאוויר והאהבה כמו פרפרים. אנחנו צריכים לאכול ולשתות ולהרוויח כסף. אין לנו ברירה. אבל לא צריך להתאפס בתוך זה. אם מישהו נתפס בזה, אז כאילו הוא נכנס לתוך בית סוהר, ומה שהוא מגלה לנו כאן, שידית הדלת של הבית סוהר הזה היא פתוחה. אפשר לצאת.
הופך להיות הזהות שלנו. כשנתפסים, הופך להיות הזהות שלנו.
ש?
כשנתפסים,
כן.
הופך להיות הזהות שלנו. שכביכול שדבר הזה ואנחנו זה אחד.
כן, נראה לנו שזה אנחנו. זה בדיוק, אתה אמרת את המילה שחיפשתי. זה בדיוק הבעיה. זה אני. אני לא יכול. הוא עשה, הוא הרגיז אותי. ובעצם עם ההסתכלות הזאת, אז המילה הזאת היא טעות. אף אחד בעולם לא הרגיז אותי. כמו שפעם דיברנו על זה, שאף אחד בעולם לא יכול לשקר אותנו אם אנחנו לא משקפים פעולת התכרתית. ופה אף אחד גם לא יכול להרגיז אותנו ולא יכול להציב את ליבנו אם אנחנו לא משחקים לידיים שלו, אם אנחנו לא עוזבים את הנקודה הזאת. זה עבודה, זה עבודה, ואי אפשר לעשות את זה בבת אחת, אבל זה עבודה של טיפים טיפים, כמו שאומרים. כל יום 5 דקות עד שנהיה חור באבן, כמו ש... טוב, נהיה מאוחר, יש עוד כמה דקות הרי. כן, אפשר עוד לקרוא כמה שורים. והנה במילה יש שתי בחינות, מילה ופריאה, שהם אורלה גסה או קליפה דקה, וכן באורלת הלב יש גם כן תאוות גסות ודקות. מילה ופריאה, ויותר קל להוריד משהו גס, משהו דק הרבה יותר קשה להתמודד איתו. ומל ולא פרה כאילו לא מל, מפני שסוף סוף עדיין נקודת פנימיות הלב היא מכוסה בלבוש סק דק מבחינת גלות ושביעה. למה הוא מתייחס כאן? זה מופיע במקומות אחרים יותר בעריכות. בעצם מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על זה שבן אדם באיזשהו מקום מרמה את עצמו. הוא מרמה את עצמו שאין לו בחירה. מה הסיבה שהוא מרמה את עצמו? כי ככה יותר נוח. אם הוא אומר אני לא יכול, אז הוא לא חייב להתאמת. תמיד יש איזה צ'ופר מתחבא מאחורי העסק. טוב, עכשיו אבל, כשזה מביא אותו לדברים גסים, אז הוא מתעורר יותר בקלות. זה לא יכול להיות שאין לי בחירה אם התוצאות הן כל כך נוראיות. אבל כשנביא אותו רק לדברים עדינים, שהם לא נכונים, אבל הם בעדינות, אז אמרנו, ככה העולם, זה העולם, מה אפשר לעשות? זה העולם. אנחנו בעל מדישיקרא. אבל זה הוא אומר, מל ולא פרה, כאילו לא מל. גם את האורלה הדקה אפשר להסיר. מדוע? כי סוף כל סוף בפנים השכינה בגלות. יכול להיות שהתוצאות הן לא נוראיות כל כך, אבל עצם זה שהשכינה בגלות זה נורא. והנה על מילת האורלה ממש כתיבו מלתם את אורלת לבבכם. על זה אפשר. אמרנו, אם מישהו בדעת, אפשר להסיק לרמות את עצמנו. אתם בעצמכם. אך להסיר הקליפה הדקה זה דבר קשה על האדם. פה באמת הוא לא אומר שזה חסר בחירה, הוא לא מוותר, הוא אומר שזה קשה. אפשר, אבל זה קשה. עכשיו צריך לחפש עיצה לעשות את זה יותר קל. מה העיצה? ועל זה נאמר בביאת המשיח, ומעל השם אלוקיך את לבבך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כלומר למען כי השם לבדו הוא כל חייך ממש. כמו שאמרנו קודם, הנקודה הפנימית הזאת זה הקדוש ברוך הוא. והבן אדם צריך לגאול את הקדוש ברוך הוא מהגלות, אמו אנוכי בצרה, וזה יהיה לעתיד לבוא. זה יהיה לעתיד לבוא, אבל צריך לעשות איזה הכנה בזמן הזה. על זה אמרו חז"ל, אין ישראל נגאלים אלא בצדקה. כשיהודי נותן צדקה, אז הוא יכול בשטחיות על כל פנים לגאול את הנקודה, את נקודת פנימיות לבבו, ולהסיר ממנה גם את הקליפה הדקה על ידי נתינת הצדקה. איך זה עובד? מה?
זה הכרח כספית או לא? שהצדקה הכוונה בפנימיות? לעשות
צדק? צדקה מה שיש לו. כתוב בפסיקתא, זה מדרש עתיק, כתוב כבד את השם מהונך ממה שחננך. כן? אם יש לך הון, תיתן הון. אם יש לך כל ערב, תפלל לפני העמוד. אם יש לך חיוך לתת, תן... אבל כל אחד צריך לתת משהו ממנו. ואם הוא לא נותן את זה, זאת אומרת הוא שומר את זה לעצמו. וזה בדיוק הגלות. וכשהוא נותן את זה, אז הוא עושה את מה שהוא יכול בשביל לפרק את הקליפה. ובכל הפחות בידיים הוא עושה את זה, או בפה או במשהו. שלכן אהבה זו היא מעומקא דליבא, מנקודת פנימיות ממש כנה. למה האהבה הזאת היא כל כך נעלמת? ישים נושאת בקרבה את האלוקים בעצמו, כמו שהוא נעלם, ככה היא נעלמת. ולמעלה מבחינת הדעת, ולכן משיח בא בהסך הדעת לכללות ישראל. מה פורש הסך הדעת? זה לא רק שלא יחשבו עליו. אי אפשר לחשוב על משיח, כי הוא לא נתפס. משיח זה גילוי אלוקות. הגילוי אלוקות לא נתפס. אנחנו, התפיסה שלנו זה הסתר על האלוקות, התפיסה עצמה היא הסתרה. והוא גילוי בחינת נקודת פנימיות הכללית. כמו שיש נשמה לכל אחד, יש נשמת האומה. מוכר הביטוי. הנשמה של כולנו ביחד. נשמת ישראל. אז זה לגלות את הנקודה של כל נשמות ישראל. הנקודה היחידה שבנפש של עם ישראל זה משיח. ויציאת השכינה הכללית מהגלות והשביעה לעד ולעולמי עולמים. וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל יוצאת מהגלות והשביעה לפי שעה בחיי שעה זו תפילה ועבודה שבלב מעומקא דליבא מבחינת נקודה הפנימית הנגלית מהעורלה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה בבחינת למען חייך. והוא גם כן בבחינת הסך דעת האדם, כי בחינה זו היא למעלה מדעת האדם והתבוננותו בגדולת השם. רק הוא בחינת מתנה נתונה מאת השם מן השמיים, מהארת בחינת פנים עליונים. כמו שכתוב, יאיר השם פניו אליך, או כמו שכתוב, אומל השם אלוקיך. התפילה זה גאולה פרטית, זה מעין לעתיד לבוא. אבל מה עושים לפני התפילה? נותנים צדקה. זה מה שהוא אומר כאן בהמשך, אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. שההתארות הדלטטה, לכל, אנחנו יודעים, זה, בלכותי מרן זה כתוב בצורה מאוד בולטת, כתוב שם שמי יהודי זוכה, שמתגלה אצלו אהבת השם גדולה בתפילה, הוא כותב מילים ברורות, הוא אומר, זה שהתנוצץ לו אור אין סוף בנפשו. כך כתוב שם. הוא כותב את זה ככה. אז אם כן, אז זה לא בבחירה שלנו. כן? אף על פי כן, התפילה לא יכולה בהכרח להביא התנוצצות כזאת. זה לא בטוח שבכל תפילה זה יגיע. אבל אם בן אדם מתפלל בכוונה, אם הוא לא מתפלל בכוונה, זה ודאי לא יגיע. התפילה בכוונה מורידה את זה. אבל עדיין צריך נתינת הצדקה לפני התפילה, כדי שהוא יזכה לצדקה הזאת.
זה
נורא רציתי
משהו
להבין לגבי
השמונה, שלא עושה כדי לבדוק אם זה מכוון. שאלת עצמי, למה באמת יש את הסדר של השמונה עשרה, יש קודם את כונן הדעת, ואחר כך את השבענו. עכשיו, לפי זה, אז יש משהו שהוא למעלה מהדעת, שזה תח הדעת, שכמו מזיזים את הבחינה של הדעת, ואז מתגלה הנקודה הפנימית של פנימיות.
ואז התשובה האמיתית. כן, זה בהחלט ככה, בהחלט ככה. אבל אף על פי כן, אם לא היה קודם את הדעת, אז לא היה עכשיו. יש הרבה דברים כאלה שאחד, לא מביא בהכרח את השני, אבל בלעדי הראשון, השני לא יכול להגיע. טוב, נשאיר את זה פה. אנחנו צריכים לתת דקה כמה שאפשר. זה העניין שלנו, ולהתפלל כמה שאפשר. והעיקר, לקחת לעצמנו כמה דקות ביום ליישוב הדעת, זה הכי חשוב. עם יישוב הדעת אפשר להגיע לכל מקום. אני חושב שהיום אין לי איך להמשיך. אני הולך לקחת מונית או לנסוע באוטובוס. מה? אני חושב שלא, אין פה אף אחד. עד? לאן? לאן קרן, כן. אתה פה?
נדבר אותך כבר.
אני נדבר אותך.